רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות פארק עתידים תל אביב, המזמינה אתכם להאזין לפרק מיוחד בפודקאסט עושים עסקים. רוצים לדעת איך מתחם נדלן יכול לתת יותר מסתם ארבע קירות לעסקים, ואיך יוצרים מודל של אקוסיסטם, נטוורקינג וחיי קהילה בסביבות עסקיות מוצלחות? אתם מוזמנים להאזין לפרק מיוחד על פארק עתידים תל אביב, בו מתארחים סגי ניב, מנכ"ל הפארק, וגבי קמינסקי, מנהל סיטי זון, מעבדת החדשנות לערים חכמות הפועלת בפארק. חפשו את עושים עסקים באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם ובאתר הבית שלנו, ranlevi.com.
הכל היה נהדר בחיים של עודד, מתכנת פייתון מנוסה מתל אביב. הייתה לו בת זוג, היו לו תחביבים, והוא עבד כשכיר בחברה גדולה ומפנקת. אפילו היה להם ארטיק ספירולינה בפריזר, ללא הגבלה. עשו מיינדפולנס כל יום אחרי ארוחת צהריים. אבל משהו לא עבד לעודד. הוא הרגיש צורך בשינוי, והוא רצה לצאת להרפתקה. עודד שמע כמה שמועות מהאנשים אחרים בתעשייה שיש מתכנתים שעברו לצד השני והפכו לפרילנסרים. ומאוד מצליח להם, והם חופשיים. המידע נתן לו תחושת ביטחון. הוא הלך לבוס, אמר לו, I quit. מיד התחיל לחפש לקוחות, ודווקא הראשונים הגיעו די בקלות, שילמו לו טוב, התייחסו אליו ממש נהדר. אבל אז פתאום התחילו לבקש עוד פיצ'רים ובאגים, ועודד רצה לרצות אותם. אז הוא הסכים לעוד פיצ'ר ועוד אחד, עד שהוא בסוף התחיל להפסיד כספים על הפרויקטים, לא לישון בלילה. ומכאן המצב רק יידרדר. בת הזוג שלו עזבה אותו, הוא נזרק לרחוב. אז מה אתם אומרים? האם עודד הצליח להתאושש? האם הוא חזר להיות שכיר? האם הסיפור הזה בכלל אמיתי? זאת ועוד בפרק אחרי הפתיח. איתמר, סימפתיה.
עושים תוכנה.
שלום, הגעתם שוב לעושים תוכנה. אני חן פלדמן, מפתח עצמאי וארכיטקט פרונט-אנד, יחד איתי עמית בנדור, יועץ בתחומי המשין לרנינג, בק-אנד וקלאוד, ונתחיל את הפרק. למזלכם, הסיפור הזה שסופר בהתחלה הוא קצת מוקצן. קצת, כן? לא הרבה. והוא לא אמיתי, כמובן. אבל הוא בא להעביר מסר שעולם העצמאות הוא לא כמו שהוא נראה מבחוץ. רוב האנשים שיצא לי לדבר איתם חושבים שעצמאים הם חופשיים יותר, קל להם יותר, הם נחים בבית רגל על רגל עם בוקסר ולפטופ, עובדים יומיים בשבוע. אמנם זה יכול להיות נכון, אבל לרוב כדי להרוויח משכורת דומה לזו שהרווחת קודם כשכיר, צריך לעבוד מאוד קשה. העבודה הזו לא כוללת רק להיות מתכנת טוב ומקצועי. היא דורשת עוד סקילס, שמתכנת שכיר לא בהכרח חייב שיהיו לו. התעסקות בבירוקרטיה, חשבונות, משפטים, הבנה עסקית, קריאת אנשים לפני שעובדים ביחד, אם זה לקוחות או שותפים, מכירה ללקוח, תמחור, העזה להתווכח על מה שאתה מאמין בו יותר מהרגיל. כעצמאי, אתה מי שהכל נופל עליו. אם לא הצלחת, הכל עליך. אי אפשר להפיל על מישהו אחר או להעביר אחריות, זה פשוט לא קיים. בנינו את הפרק משאלות מאזינים שלכם ושלכן, בעיקר כדי לתת מענה למה שהכי מדאיג אתכם. עמית ואני בעלי רקע בעולם הזה, וכל אחד עבר איזה דרך של קרוב לשנתיים כעצמאי, שרד עד עכשיו כדי לספר, ובנוסף, כדי לתת עוד זוויות, אנחנו נשלב הקלטות עם תשובות בנושא של רן ברזיק וממי לוי, שאתם מכירים מהפרקים של API, Frameworks, הבטחת מידע, אהובי הפודקאסט.
כן, אז בעצם היום אנחנו נתמקד קצת יותר בשאלות שקשורות להתחלה, ולא ההמשך שלכם בעצם כפרילנסרים, יכול להיות שנמשיך עם איזשהו פרק בהמשך, והשאלות שקשורות להתחלה מתמקדות בדברים כמו הפחד לצאת לדרך חדשה והדברים שצריך לעשות, ואנחנו ננסה לעשות לכם את הדרך הזאת קצת קלה יותר וקצת ברורה יותר.
מעולה. נתחיל בשאלה הראשונה ונעבור ככה בין השאלות. שאלה ראשונה היא של ערן ארבל, תודה לך ערן. ערן שואל דבר כזה, אני רוצה לעשות את המעבר, אבל כל שינוי מפחיד. איך אני יכול להבטיח שזה יהיה שווה את זה? איך אני דואג שהעבודה תמשיך להגיע? ועוד שאלה, איך אני יכול להיות עצמאי במקביל ללהיות שכיר? אוקיי, אז בואו נשמע עכשיו הקלטה של רן ברזיק, ששנייה מדבר על הנושא של להיות עצמאי במקביל לשכיר.
התשובה כאן היא מתחלקת לשניים. התשובה החשבונאית קודם כל. האם מבחינה חשבונאית אני יכול לעשות את זה? האם מבחינה חוקית? כן. מבחינה חוקית אתה בהחלט יכול לעבוד כשכיר ולהיות עצמאי. הרבה פעמים אתה גם חייב לעשות את זה. אם למשל יש לך הכנסות פסיביות או הכנסות מכל מיני מקורות שאתה חייב להצהיר עליהן במס, אתה חייב להיות עצמאי בנוסף להיותך שכיר לפי חוקי המדינה. אז זה מהבחינה החוקית, אוקיי, האם זה אפשרי? עכשיו נשאלת השאלה מהבחינה ההתנהלותית בעבודה, האם זה אפשרי? התשובה היא, כן, המון אנשים, דרך אגב, לא רק במקצוע התכנות, הם עצמאים בנוסף לעבודתם כשכירים, מורים למשל, אוקיי, מורה בישראל, הוא עובד כשכיר בבית הספר, אבל נותן שיעורים פרטיים ומחויב להיות עצמאי לפי חוק. אז הוא גם שכיר והוא גם עצמאי. אותו דבר גם מתכנת, יש המון מתכנתים שהם גם עצמאים. מכל מיני סיבות, יש כאלה שיש להם חברות סטארט-אפ קטנות, יש להם כאלה שיש להם חברות ייעוץ, או כאלה שיש להם אפילו הכנסות פסיביות והם חייבים להיות עצמאים. השאלה אם אתה יכול לקחת פרויקטים כעצמאי, במקביל לעבודה כשכיר, והתשובה כאן היא תלויה במנהל שלך, כי אתה חייב לבקש את רשותו מראש על פרויקטים, אוקיי, סביר מאוד להניח, ברוב המקרים פשוט מבהירים כמה כללים, בדרך כלל הכלל הוא שבעבודה אתה 100% בעבודה, אתה לא נהן טלפונים שקשורים לעסק שלך בשום פנים ואופן, אלא אם כן זה מורה חשבון או משלטונות המס, אז אתה תהיה חייב לענות. אבל בדרך כלל בעבודה אתה 100% בעבודה, אתה נותן 100% תפוקה בעבודה והכל, מה שאתה עושה בזמנך החופשי הוא שייך לך, בגבולות מסוימים, לא לעבוד עם המתחרים כמובן, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, וכמובן שאתה לא עובד, כותב למשל קוד על מחשב או נכסים של העבודה, אתה לא משתמש בלפטופ של העבודה כדי לכתוב דברים שאתה משתמש בהם כעצמאי, אתה לא עובד על הלפטופ שלך באזור של העבודה אפילו, או במשרדים של העבודה, וכמובן לא לוקח שיחות מלקוחות בזמן העבודה, זה מאוד מאוד חשוב. אבל זה משהו שהוא אפשרי, גם מהבחינה החשבונאית, וגם מהבחינה האופרטיבית, זה משהו שאפשרי. פרויקטים גדולים, לפי דעתי ממש לא, זאת אומרת, מתישהו, אם אתם רואים שהעבודה שלכם כעצמאי הולכת ותופסת נפח יותר משמעותי מהזמן שלכם, אתם תצטרכו לקבל את ההחלטה. אני בחרתי, דרך אגב, תמיד להיות שכיר, לא לקחת פרויקטים גדולים או פרויקטים תכנותיים בכלל, זאת אומרת, אולי הרצאות, אולי ייעוץ, אבל בוודאי שלא פרויקטים תכנותיים, שום, מכל מיני סיבות, כל אחד מה שמתאים לו, אבל אם אתם חושבים שאולי הדרך העצמאית היא בשבילכם, בהחלט אפשר, לפחות בשלב הראשוני, ללכת גם וגם, זה בהחלט אפשרי.
אז אני אתן פה תשובה שלי בנוסף לדברים שרן אמר. קודם כל, הפחד ושווה את זה, העניין הזה. קודם כל, חשוב להבין שעצמאות כוללת בתוכה המון אי-וודאות. אני מדבר בעיקר על העצמאים שעצמאים נטו, כאילו 100% עצמאים. רוב העצמאים אינם יודעים יותר מחודש-חודשיים קדימה איך החודשים הבאים ייראו. אולי ברי המזל רבעון קדימה, אבל זה ממש ברי מזל. כדי לחיות בצורה כזו, צריך להסתדר טוב מאוד עם אי-וודאות, וממש להיות איתה כל הזמן. זה נקודה חשובה שתדע. כשעברנו את החלק הזה, הבנו שצריך לקחת סיכונים, והראשון הוא באמת לעזוב מקום עבודה בטוח, בו אתה מרוויח טוב תקופה קדימה, דואגים לך לעבודה ועניין, דואגים לצוות ולימוד מסביב, מקום לשבת, שעות העבודה מוגבלות לטווח מוסכם. זה נקודה שנייה, ושוב, זה דגש על מי שכבר עזב לגמרי, אפשר להיות במקביל כמו שרן אמר, אבל זה הדרך השנייה. עושים זאת לא תמיד עקב היגיון כלכלי, כי לרוב השנה הראשונה שלך, לפעמים גם יותר אגב כעצמאי, את רק תבנה את העסק, תבין מה אתה אוהב מבחינה טכנולוגית, לקוחות, איך לתמחר, איך להרוויח. אולי תרוויח חצי אפילו מה שהרווחת, אולי גם קצת יותר, אבל הסיבה שאתה עושה זאת היא בעיקר כי זה בוער בך. להיות זה שאולי שולט כמה שיותר על היום שלו וגמיש, יכולת להגדיל בעתיד את העסק, יכולת להגיע לגמישות בזמני העבודה וסוג העבודה. עד עכשיו הבנו שיש פחד קשה להבטיח שיהיה שווה את זה בשלב המיידי. בואו נעבור רגע הלאה. איך דואגים שהעבודה תמשיך להגיע? עוד מעט נענה על זה בפרק על הלקוח הראשון, בשאלות ששאלו. אז אמתן רגע, ערן. ואיך אני יכול להיות עצמאי במקביל לשכיר? כבר בעצם ענינו בתשובה של רן. מקווים שזה מספיק. תודה לך על השאלה.
אוקיי, אז אני רק אוסיף, אירן, שאלת בעצם האם המעבר יהיה שווה את זה? בעצם כשאתה עצמאי, בשונה מכשאתה שכיר, השמיים הם הגבול באיזושהי צורה, וגם הרצפה. אז יכול להיות שזה...
אהבתי את ה...
כן, אז יכול להיות שזה יהיה שווה את זה, ויכול להיות שאתה תרוויח פי 2, 3, וזה אפשרי, כן? זה לא... זה, ויכול להיות שתבנה ממש עסק משלך, עם עוד עובדים, באמת השמיים הם הגבול. מצד שני, יש גם סיכוי שאתה תרוויח פחות, כמו שכן אמר. בעיקר בהתחלה, תהיו מוכנים לזה שאולי תרוויחו קצת פחות, אבל פתאום בחודש אחד יכול להיות שתכניסו סכום שרק חלמתם עליו. טוב, נמשיך לשאלה הבאה, כן?
יאללה, בוא נמשיך. מי שאל אותה?
יאללה, מעולה. אז השאלה הבאה היא שאלה של ישי נחליאל, והוא שאל, איך מפתחים צריכים להתמודד עם הצד העסקי או הבירוקרטי של ניהול עסק? האם להתמקד בטכני ובקוד, או שצריך ללמוד גם את הצד החוקי והניהולי? זאת שאלה שאנחנו מאוד מאוד אהבנו, והיא מאוד חשובה, ואנחנו נתחיל עם התשובות של עידן רייזנברג, שהוא שותף במשרד...
עידן ריזנברג.
ריזנברג, כן. סליחה.
סבבה.
במשרד רואי חשבון RMR, ובהמשך גם נשמע את התשובה של רן ברזיק.
שלום לכולם, אני עידן, אני רואה חשבון ממשרד RMR. אני אנסה להסביר לכם טיפה על ההבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה. עוסק פטור זה בעצם עוסק עצמאי שצריך לעמוד בשתי מבחנים. מבחן הראשון זה מבחן ההכנסה. יש לו בעצם מגבלת הכנסה שנתית של כ-100,000 שקלים בשנה, והמגבלה השנייה זה מגבלת העיסוק. זאת אומרת שיש בעצם עיסוקים, רשימה של עיסוקים שמע"מ קבע, שאינם יכולים להיות עוסקים פטורים, לדוגמה, עורך חשבון ועורך דין. במידה ועומדים בשתי התנאים, אז ניתן ללכת לפתוח עוסק פטור. בחד התנהלות שוטפת, עוסק פטור בעצם לא נדרש לדווח פעם בחודש או פעם בחודשיים למעם, אלא פעם בשנה על המחזור עסקאות שלו, זה בשביל באמת לוודא שהוא עומד בעצם בכלל הראשון של שהמחזור נמוך מ-100,000 שקלים. עוסק פטור בעצם, ההתנהלות שלו מול לקוחות, שהיא בעצם מוציא דרישת תשלום, שזה בדרך כלל תהיה חשבונית עסקה, לא חשבונית מס, ובעצם שהוא מקבל תשלום, הוא מוציא קבלה בגין התשלום עצמו. עוסק פטור הוא בעצם, כמו שהשם, הוא בעצם פטור מחיוב של לקוחות במעם, מצד אחד ומצד שני, אבל הוא גם לא יכול לבקש לקזז מעם בגין ההוצאות שלו השותפות. מבחינת טיפים, יש לי כמה. קודם כל מבחינת עיתוי. לא חייבים לרוץ לפתוח את התיק עכשיו. לא משנה אם זה עוסק פטור או עוסק מורשה. אפשר תמיד לחכות עד ממש לרגע שנוצר לנו הכנסה בתור עצמאים, ואז ללכת לפתוח את התיקים. הפתיחת תיקים לרוב זה עניין של יום-יומיים, והתיק נפתח, ואפשר בעצם להפיק ללקוח שלנו או חשבונית עסקה, או חשבונית מס. טיפ שני זה בעצם בדרך כלל עצמאים, בתחילת דרכם גם שכירים. אז גם כן, לא חייבים ללכת לרוץ ולפתוח עוסק מורשה, אם אתם כרגע שכירים ואין לכם איזשהו צבר לקוחות או צבר הזמנות או פרויקטים לעתיד, אפשר בעצם להתחיל כעוסקים פטורים ולאט לאט לצמוח מזה. עוסק פטור, הניהול שלו החשבוני הוא הרבה הרבה יותר זול ומשתלם. דבר שלישי, אנחנו בסוף 2019, אז לכן בכל מקרה מי שעכשיו שוקל לפתוח, כן לפתוח, לא לפתוח, בכל מקרה הייתי ממליץ על לחכות 2020, כי בעצם פתיחה בשבועיים של שלוש הקרובים, המשמעות שלה זה שבנוסף אותו עוסק, אותו עצמאי צריך להגיש תוך שנתי למס הכנסה, ודיווח למעם. בגין שבועיים או שלושה של פעילות, אז עדיף לחכות עם זה.
ברגע שאתם עוברים את המחזור של 100,000 שקל, בדרך כלל זה עבור רוב האנשים כאשר מתנתקים בעצם מהעבודה שלהם כסחירים, או כאשר מתחילים להגיש חשבוניות פשוט לעבודה שלהם שהם עבדו עד לפני כמה זמן כסחירים, אז זה עוסק מורשה, שגם זאת לא אופרציה מאוד רצינית, הסכום שמשלמים לרואה חשבון, הסכום הזה עולה, אבל זה לא סכום מאוד משמעותי, באזור ה-400 שקל לחודש, שזה כלום, בהתחשב בכך שמדובר בהכנסה העיקרית שלכם, מעבר ל-100,000 שקל בשנה. לחברה בעם, כמובן, זה למחזורים הרבה יותר גדולים, בדרך כלל לחברה שמעסיקה עובדים אחרים, אז כרגע לא נדון בזה. מה שהכי חשוב לדעת הוא, שבאמת עוסק פטור זה הרבה הרבה יותר קל ממה שאתם חושבים, וממש קל לארגן את זה מבחינה חשבונאית. באמת, 1,000 שקל לרואה חשבון, 1,000 עד 1,500 שקל, וגם זאת תוצאה מוכרת.
בהמשך לתשובות פה של עידן ריזנברג הנהדר ורן ברזיק, באמת תודה להם על הממש נתונים ומה זה אומר פטור, מורשה, קצת טיפים והתנהלות. אני אוסיף שבאמת, זו שאלה באמת חשובה כמו שעמית אמר, זו התלבטות גדולה של מפתח, כמה להשקיע בצד העסקי, ועוד לעומת הטכני שעל פניו מניב כסף מיידי. זה ממש התלבטות קשה. במיוחד שאנחנו אוהבים לתכנת ולא להתעסק בדברים אחרים. קודם כל, אני אגיד שאתה יכול להיות עצמאי ולהתעסק כמעט לגמרי בצד הטכני. זה כנראה אומר שאתה תלוי במישהו אחר ולא בהכרח מתנהל באמת כעצמאי. למשל, עובד תחת עצמאי אחר שדואג לך ללקוחות ואתה פשוט עושה את העבודה, אבל אתה גמיש ועצמאי. אתה עובד בחברה, בחוזה עצמאי, כמעט כמו שעבדת קודם, פשוט כעצמאי, אבל מה אז ההבדל מסחיר, או משרה מלאה? ברגע שאתה לבד, כבר ולא תלוי באחרים, אתה חייב להתעסק בצד הזה, כדי לא להסתבך עם רשויות החוק, מס, משפטי, תביעות ועוד דברים כאלה. התשלום שאתה תשקיע בעורך חשבון ועורך דין לחוזים מרוכזים, למשל, יחסוך הבלגן עתידי. לצורך העניין, אמרו פה שעורך חשבון עולה לפוטור איזה 1,500 בשנה, למורשה 400-500 פלוס מינוס בחודש, יש דוחות סוף שנה. זה בסוף כלום לעומת איזה כנס אחד אפילו שתקבל או תביעה שתהיה פי 10 מזה. אתה חייב לדעת לספר על הערך הייחודי של העסק שלך ושלך ללקוחות פוטנציאליים או לאנשים שיכולים לספר לך בעתיד ללקוחות פוטנציאליים. זה ממש חשוב, כי זה מה שייתן לך עוד לקוחות. הדברים שאמרתי בעצם למעלה הם המינימום. כמובן שאפשר להרחיב, וכאן השאלה כמה אתה גם אוהב את החלק העסקי. אם אתה מנסה להתרחק ממנו כמו מאש, תנסה להעביר כמה שיותר לאנשי המקצוע המתאימים. עורך חשבון, עורך דין, אגב יש כאלה שגם לבד עושים את כל זה ומתעסקים. מישהו שיסיק לך אפילו לקוחות, ואולי אפילו עוזרת אישית וירטואלית, שבמקומך היא גובה תשלומים, מכינה הצעות מחיר, ואתה רק תתכנת אחרי שבנית את האופרציה. זה גם דורש התעסקות. אם אתה ממש אוהב את החלק העסקי גם, אז לפעמים כיף, תן איזה יום, חצי יום בשבוע של השקעה בעסק, לחשוב איך לשדרג, ללמוד דברים חדשים, וליצור כל מיני שיתופי פעולה. אז זה משהו אפשרי. עכשיו בוא נעבור לשאלה הבאה. השאלה הבאה היא של דייל בורליק, שבאמת שואל לא מעט בפרקים, כל הכבוד לך. אז הוא שואל, איך מתחילים, איך מוצאים את הלקוחות הראשונים, וממשיכים למצוא את הלקוחות הבאים. אנחנו נתמקד בעיקר באיך מתחילים ומוצאים את הלקוחות הראשונים, כי זה מאוד שונה מהבאים, וכאן עמית ידידנו.
טוב, אז באמת איך מוצאים את הלקוחות הראשונים, זה באמת שונה מהלקוחות הבאים, והגישה שלי היא באמת שונה. אז קודם כל, את הלקוחות הראשונים לא קל כל כך למצוא. בתור אחד, אני עצמי, שלא הגיע מיחידה טכנולוגית, והחבר היחיד שלי שהיה פרילנסר למעשה היה חן, כל שאר החברים שלי הם שכירים, לא ידעתי כל כך למי לפנות. אז את הלקוחות הראשונים, אתה צריך בעצם לנסות לחפש בכל מקום, זאת הגישה שלי. כלומר, בשלב הראשון זה לספר לעולם שאתה עצמאי, זה אומר שאם אתה מגיע לאיזשהו אירוע כלשהו, או אתה נמצא בכל מקום, אתה מספר לאנשים מה אתה עושה היום, אני עצמאי, אני מחפש ככה, אני מפתח אפליקציות, אני עושה
גם דברים ארוחת שישי?
מסוימים, גם ארוחת שישי, ותתפלאו, פתאום מישהו יספר לכם שהבן דוד שלו בדיוק מחפש מישהו שיפתח לו את האפליקציה או משהו בסגנון הזה. אותו הדבר לעשות אונליין, לפתוח פרופילים בלינקדין, פייסבוק וכן הלאה, לעדכן אותם, זה אחד המקומות שיכולים למשוך בעצם הרבה לקוחות פוטנציאליים, וקרה לי לא פעם שפנו אליי בלינקדין ואמרו לי, אתה מומחה לככה וככה, אנחנו בדיוק מחפשים מישהו כזה. עוד אופציה שאני חושב שהיא מאוד טובה למתחילים, היא לפתוח פרופילים במרקט פלייסים לפרילנסרים, פלטפורמות לפרילנסרים. בארץ יש את אקס פלייס, אני חושב שווילנסר, ויש את הבינלאומיים, פייבר, טופטל או אפוורק, וכן הלאה וכן הלאה. שלהם יש לא מעט חסרונות, כי אתה מתחרה הרבה פעמים מול מפתחים זולים יותר, לפעמים מהודו, לפעמים ממקומות אחרים, אבל זה איזושהי דרך להתחיל להכניס איזושהי הכנסה, ויחסית קצת יותר קל, זה גם דרך המדע בפני עצמו, איך להבליט את עצמכם שם, אבל בתור התחלה, אני חושב שזה יכול להיות לא רק, כדי לקבל ככה את הכסף הראשוני. עוד אופציה שכן הזכיר קודם היא להתחבר לאיזשהו פרילנסר אחר שהוא כבר מבוסס. בדרך כלל פרילנסר שכבר התחיל, יש לו הרבה עבודות ואפילו יותר ממה שהוא יכול, ובעצם אפשר לקבל ממנו עבודות, הוא יעזור לכם לפעמים גם בעוד דברים, כמו תהליך של המחירה, ואיך להתנהל וכאלו, זה תלוי מה מערכת היחסים שלכם איתו. בתמורה בדרך כלל הוא ייקח איזשהו נתח מהשכר שתקבלו בפרויקט, נתח לא גדול כל כך, לא צריך להיבהל מזה, כל עוד אתם מקבלים את השכר שאתם רוצים. עוד דבר שאפשר לעשות ותורם בדרך כלל בטווח הארוך הוא לכתוב ולהרצות ולהפיץ את השם שלכם ולא להתבייש ולספר מי אתם, לספר שאתם עצמאים, שיכירו אתכם ובמה אתם מתמחים וגם משם יכול להגיע לא מעט.
מעולה, אז אני אוסיף טיפה על מה שאמרת עמית, כדי לתת גם את הזווית שלי, כי באמת שנינו דומים אך שונים בגישה ואיך מתחילים. אם נחבר משהו משותף לכל הנקודות שנמצאות למעלה, לדעתי נגיע לדבר אחד, שם. השם שלך, לא השם הפרטי כמובן, אלא השם שאנשים תופסים, המותג שלך אפשר להגיד. כעצמאי בעיניי, השם שלך הוא הדבר הכי חשוב שיש לך. גם שהתחלתי והתייעצתי עם אנשים, המון אומרים את זה, פרילנסרים ותיקים. מה זה אומר שם? איך אתה נתפס בעיני אנשים מבחוץ? שהשם שלך מוזכר, כמה מכירים את השם הזה? מה הם אומרים שהם שומעים את השם? מה המילה הראשונה? מה הזהות הדיגיטלית שלך ברמה הטכנית? יש לך קוד פתוח, פוסטים שכתבת, כמו שעמית אמר, כנסים שהרצית, פרויקט שלך שפורסם איפשהו, אתר משלך בכלל. מה לקוחות עבר, או אנשים שעבדו איתך, גם כשכיר אגב, אומרים עליך? שאל גם את עצמך את השאלה הזאת או אותם, כדי שתבין מה חושבים. ברגע שאתה עובד קשה ויוצר שם, הלקוחות גם מגיעים בדרך כלל. שום דבר לא מובטח כמובן, אבל בדרך כלל זה קורה. זה נקרא מפה לאוזן. לא מיד, אבל שמגיעים, זה יכול להיות כמו באמת גל ארוך. ואני אומר גל, כי בסוף גל גם מתנפץ או מסתיים, גם שזה צונמי או גל 30 מטר או 5 מטר. צריך לזכור שזה גל, אבל זה כן גל. לכן, כלקוחות ראשונים, אני הכי מתחבר לאמירה של עמית על מעגלים קרובים, סטייל בני דודים וכאלה, של חברים, רשתות חברתיות, כי הם האנשים שכבר מכירים את השם שלכם. אם הפכתם הרגע מסחרים לעצמאים, מכירים אתכם. אתם מקצועיים, יודעים מי אתם, מה הווייב שלכם. וברמה מסוימת אתם יכולים לתת לכם את הדחיפה הראשונית. ומשם תעבדו מולה והדברים יתקדמו. אישית, באמת אישית נטו, אני פחות מתחבר ל-X-Place, V-Lancer קולה ודומיו, Upwork, כי באמת אתה, כמישהו שמתחיל שגם ככה זה קשה, אתה מתחרה מול מלא אנשים אחרים בעולם שכבר יש להם תיקי עבודות שם וכבר רשום שהם הרוויחו שם $100,000, $200,000, ואתה כאילו רק התחלת, ואתה מתחרה על דירוג וגם מחירים, אני חושב שזה יכול להיות מתסכל לפעמים לפרילנסרים, ולתת להם תמונה לא נכונה של כמה קשה להשיג בזה עבודות.
אני חושב שזה באמת תלוי כמה יש לך את הרשת הזאת מקדימה. אני דווקא הצגתי מהצד של מי שפחות היה לו את הרשת הזאת. אני אישית ספציפית לא, באמת לא, לא, לא התחברתי לאחת הפלטפורמות האלו, אבל אני יודע מסיפורים של אנשים אחרים שזה כן יכול לעבוד. כן, אבל בסופו של דבר, אחרי זה שממשיכים, זה הרבה יותר עובד כפה לאוזן. היום רוב הלקוחות שלי שמגיעים, זה ככה אנשים ששמעו עליי איפשהו ממישהו ככה שעבדתי איתו. אז זה באמת ככה, אם אנחנו מסתכלים קדימה.
נכון, אני מסכים שאין כל אחד את הפריבילגיה, אבל באמת העדיפות הראשונה היא קשרים שאנשים שמכירים אותך, כי כל הרשתות הן נורא מנותקות אישית. זה נורא כזה, הכל מדורג והכל נתונים ויותר קשוח.
אוקיי, לשאלה הבאה שלנו, והפעם שאלה של שי פלג, איך מתמחרים פרויקט? ועכשיו נשמע את רן ברזיק שיענה לנו לגבי תמחור.
אני חושב שהשאלה איך לתמחר, כי יש כאן שאלה של איך מתמחרים, היא השאלה הקשה ביותר, והשאלה דרך אגב שהמון אנשים שואלים אותי, כשהם אומרים לי, אוקיי, מישהו הציע לי לעשות משהו בתשלום, כמה כסף לגבות? הדבר הכי חשוב הוא לראות כמה כסף גובים פחות או יותר קולגות, ופשוט לשאול אותם. וגם הכי חשוב גם בתחום, וגם השאלה אם גם יש לכם מומחיות, השאלה אם יש לכם גם כמה הלקוח, כי למשל לקוח שהוא נורא נורא בלחץ, ורוצה שתעשו משהו מאוד מאוד מהר, ודורש מכם למשל ויתורים משמעותיים, או אפילו לקחת יום חופש מעבודה שלכם כסחירים, אתם תגבו הרבה יותר. לעומת לקוח שאומר לכם, תשמעו, זה איזשהו POC, וקחו את הזמן שלכם, יש לכם זה חודש לעשות את זה, וזה משהו קטן, והוא לא מחייב כזאת מומחיות מקצועית, אז כמובן שהתמחור יהיה שונה. זאת אומרת, התמחור באמת שונה מלקוח ללקוח, ומפרויקט לפרויקט. אבל עוד פעם, רוב האנשים ירתעו מלתת לכם מספרים. לפי דעתי המספר המינימום של המינימום למתכנת הוא באזור בין 200 ל-250 שקל לשעה פלוס מע"מ, אנחנו תמיד עובדים עם פלוס מע"מ, אלא אם כן אתם עוסק פטור, אבל אז מאוד חשוב להבהיר את זה ללקוח שאתם עוסק פטור. אז מתחילים מפה. ומשם זה יכול לטפס. זה לא מאוד מאוד חריג, דרך אגב, לגבות $500 או $1,000 לשעה, תלוי במומחיות כמובן, ותלוי במקרה, אבל זה לא מספרים חריגים. כמובן שזה גם תלוי, למשל, יש גם ריטיינר, לפעמים יש אנשים שמתמחרים פרויקט במחיר יחסית נמוך, אטרקטיבי, ובריטיינר נותנים מחיר שהוא קצת יותר גבוה, כי הריטיינר הוא בעצם מה שמחזיק את הפרויקט וגורם לו להיות כדאי. אם אתם שכירים, קחו את הכסף שאתם בעצם מרוויחים לשעה כשכיר, ותכפיל אותו בשתיים, זה בדרך כלל נקודה טובה להתחיל ממנה.
קודם כל, לגבי תמחור, אני יכול להגיד שזה שונה בין האם זה פרויקט, ייעוץ קצר או ייעוץ ארוך. אני בעצם, קודם כל, ממתג את עצמי וגם כלפי חוץ וגם הרבה מהעבודה שלי, היא עבודת ייעוץ, אז היא קצת שונה. ויש פה שאלה של באמת hands-on או לא, והתמחור הוא שונה בין כל אחד מהדברים האלו. אז לגבי פרויקט, פרויקט בעצם הרבה פעמים מגיע בתור איזשהו fixed price, לפעמים, כלומר, הלקוח יבקש ממכם לתת איזושהי הערכת מחיר, ואתם תיתנו איזשהו מחיר. ניתן לכן אולי להרחיב על זה עוד רגע. אם אנחנו מדברים על ייעוץ קצר, בדרך כלל הייתי לוקח איזשהו סכום גבוה. ולמה? אפילו גבוה בצורה שיפתיע אתכם. בגלל שאתם מתמחרים בתוכו הרבה מאוד דברים, תנסו רגע לחשוב על זה שעכשיו מישהו ביקש מכם, אתם מומחים ל-NLP, לצורך העניין, הוא נמצא שעה נסיעה, חצי שעה נסיעה, אתם יודעים, בפקקים בבוקר, מכם, תחשבו על הנסיעה לפני, הנסיעה אחרי, על ההכנה שאתם הולכים לעשות, כל מיני עלויות, זה שאתם עושים שם ברכב, וכן הלאה וכן הלאה, תנסו לתמחר את כל זה בפנים ולדחוס את זה, ובגלל זה כנראה שתיקחו סכום שהוא קצת יותר גבוה ממה שהייתם חושבים.
אולי גם אתה בא רק לאיזה 4 שעות, וגם הנסיעה העניינים, במקום יום שלם אצל מישהו אחר, אתה צריך לפצות על זה שזה יהיה קצת דומה ליום, וזה חלק מהעניין גם.
אני מסכים, נכון. הרבה פעמים אתם מגיעים אפילו לשעתיים במיקום קצת רחוק, ואתם תרגישו שחצי נגמר לכם היום פחות או יותר, אז אתם תתמחרו את זה בהתאם. אם אתם מסתכלים על איזשהו ייעוץ ארוך יותר, עדיף לתמחר בעצם כימים או כאיזשהו ריטיינר. ריטיינר זה אומר שאתם בעצם קובעים עם הבן אדם הזה, שנגיד אתם מגיעים ליום או לכמה שעות שאתם נותנים לו חודשית, והוא מחליט איך בעצם לתת לכם את הסכום הזה. ושם אתם יכולים לתמחר את הסכום בהתאם, כי בעצם כמו הנוסחה הקודמת שנתתי לכם, יש פחות נסיעות ויותר ניצולת של הזמן שלכם בהתאם.
אוקיי, אז בעצם אני אוסיף על מה שאמרת, עמית, ומה שכבר אמרת אני באמת לא ארחיב. אז יש באמת כמה מודלים. אחד זה הפיקס פרייס של נגיד פרויקטים, שלא תמיד אגב זה פיקס פרייס. אני אגיד על זה שפה מה קורה, אתה מקבל אפיון או עיצוב, אגב במקרה הטוב, לפעמים מישהו שולח לך, קרה לי הרבה, כאילו שמישהו שולח לי אפליקציה באפסטור, אומר כמה עולה לי לפתח כזאת. תחשדו במקרה הזה, זה בעיה. מישהו הולך לקחת לכם הרבה זמן שהוא מתחיל בשאלה כזאת, לא תמיד, אני לא רוצה להכליל, אבל בדרך כלל זה מה שקרה. אז הם מבקשים עכשיו, נגיד מישהו ככה כמו שצריך, הביא לך אפיון או עיצוב במקרה ממש טוב, הוא אומר, תן לי ערכת זמן ומחיר. אתה מתחייב, חותמים ועובדים. תארו לכם שפתאום יש בקשות לקוח, שהפרשנות, האם זה חדש או כלול בפיקסט שאמרת, היא נופלת ככה בין הכיסאות, ולא כוללת, כלולה בערכה שלך בכלל, אז יש כאן איזה בור גדול, או להיות מסוכן. ובדרך כלל מי שעלול להפסיד ממנו זה הפרילנסר, כי אתה רוצה לרצות את הלקוח ולהתקדם, שימו לב לזה בפיקסט. מצד שני, אם הפרויקט פיקסט הוא ממש זהה או חופף לפרויקט שעשיתם כבר כמה פעמים, ויש לכם את רוב הקוד, ואתם יודעים כמה זמן ייקח לכם, אולי דווקא פה תצליחו לסיים ולהרוויח עליו אפילו יותר.
נכון, ופה זה מתחבר לעקרונות של הנדסת תוכנה שאנחנו בדרך כלל מנסים להעביר. אז ברגע שתכתבו דברים בצורה של מודולים ותוכלו להשתמש בהם אחר כך, כפרילנסרים אתם גם תרוויחו כספית בדיוק. מזה.
תחשבו שאתם כותבים לא רק קוד כזה, אני מהר לסיים, תחשבו גם איך אני כותב קוד שבעתיד ייקח לי פחות זמן לכתוב אותו, וזה ממש נכון. לרוב אגב, תמחור של פיקסט הוא מוזיל שכר שתי, כי מישהו, אתה יודע, לוקחים לו 200 שעות, אז ברור שהשעה, לא ברור, אבל בדרך כלל השעה תהיה שווה פחות, כי הוא התחייב לכם, הוא מסדר לכם עבודה, ונותן ודאות בדבר הזה. ניתן איזה טריק בקטע של הפיקס, סתם שאני קצת, אני לא אוהב פיקס, אני חושב שזה מסוכן מאוד, בדיוק בגלל הדברים שאמרתי, אלא אם כן, שוב, זה פרויקט, זה אור חופף. אתם יכולים לבוא ללקוח, להגיד, תקשיב, ככה זה יעלה לך. הערכתי, ככה, כי ככה, כי ככה. אבל אני רוצה שנעבוד שעתי, כדי ששנינו נדע כמה שעבדתי, ככה אני מקבל. ובוא נתעדכן, פעם בשבוע אפילו, שבועיים, כמה שנראה לך, או נשקף כל הזמן את הקוד, תראה את ההתקדמות, נגדיר איזה טיימליין, ואם נראה פתאום אחרי שבועיים, שהפרויקט הוא חודשיים, שההתקדמות הייתה פחות או יותר, בוא נקצץ ביחד פיצ'רים. אבל עבודה היא תמיד שעתית, ואנחנו מדברים תוך כדי, זה לדעתי מאוד בטוח במודל הזה.
מעולה, ואני חושב שאם אתם כן הולכים ועל פיקסט בצורה של פרויקט גדול, mm-hmm. אל תשכחו להכין איזשהו אפיון שהלקוח הביא או שאתם הבאתם, ובסופו של דבר לנעול אותו ולהסביר, להגיד, אוקיי, זה מה שיש, ואתם יודעים כבר מה התחולה מראש, כי בדרך כלל במהלך הפרויקט בשלבים מתקדמים יותר, יבקשו מכם עוד פיצ'רים וכן הלאה. יכול להיות שאתם תרצו לתת מרצונכם הטוב, אבל אם לא, אתם לא תרצו שזה ייכנס בתוך התמחור שנתתם מראש. וכדאי שיהיה מאוד ברור לשני הצדדים בדיוק מה אמור להיות בתוך הדבר הזה. אל תוותרו על זה, זה ממש 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 קריטי.
בדיוק, אני מסכים ואני לא, אני מבין מאוד למה עמית אומר ממש ממש, זה באמת, אני רואה הרבה מקרים וזה סופר חשוב. עוד מודל הושעתי, עמית דיבר עליו מספיק, לא צריך להסביר, ריטיינר גם עמית דיבר, ואני אזרוק עוד מודל שהוא אולי לא מתחילים, אבל ניקח את זה כזה דובדבן, ככה תוספת קטנה. בעיניי הוא הגביע הקדוש של עולם העצמאות, אני קורא עליו לא מעט, חושב עליו גם בעצמי, ממש לא קל להגיע אליו. זה בעצם תשלום לפי ערך, לפי ערך שאתם נותנים. מה זה אומר? תחשבו שיש לי מומחיות מאוד מאוד נישתית, באיזה פתרון מהיר של בעיות, נגיד, בשרתים של AWS או Google Cloud עכשיו, או ידע ייחודי מאוד באיזה פיתוח של אלגוריתמים, שיש רק לעוד 10 אנשים בארץ בערך, לא יודע, NLP שאנחנו אוהבים להגיד. לקוח שירצה את העבודה הזאת שלי, ידע שהוא לא ימצא את זה בכל מקום, ולעיתים הערך העסקי שהדבר ייתן לו יהיה כל כך אדיר ששווה לו גם לשלם הרבה. למשל, זה ייתן לו פתאום גיוס של מיליונים, כי אתה פתחת לו איזה דבר בוג שאף מתכנת לא הצליח, מכל אלה שעובדים איתו. אולי הוא סוגר עכשיו לקוח ענק, אולי מנת ההפסד של עשרות אלפי שקלים, נפלו לו שרתים, כבר יומיים למטה, אף אחד לא מצליח לפתור את הבאג, אתה בא תוך שעתיים פותר את זה. לא שווה לו אם הוא הפסיד כל יום 50 אלף על שרתים למטה, שתפתור לזה ולשלם לך אחוז קטן מזה שהוא שווה יותר מהזמן שעבדת? כנראה שכן. כאן, בגלל רמת הידע והמומחיות, לקוח, הוא לא יכול לשלם אחוז ממה שחסכת לו, אבל הוא יכול לשלם לך באמת די הרבה, ואתה צריך כאילו להגדיר את זה. קשה להגיע למקום הזה, אפילו מאוד קשה, אבל זה מודל לדעתי נהדר, ששני הצדדים מרוויחים ממנו, אסור להיות פה גם חזיר, אבל מי שמגיע לנישה ונהיה מומחה, אולי אפילו מגיע לו להרוויח דברים כאלה, ואפילו בפחות עבודה.
טוב, כן, נראה לי הגיע הזמן לסיכום.
פרסומת קצרה וחזרנו.
אתם שומעים אותי. אם אתם שומעים אותי, זה כנראה משום שאתם אוהבים להקשיב. אתם יודעים שפודקאסטים, שלשמוע דברים בזמן שהידיים והעיניים שלכם פנויות, זה אחלה דבר. עכשיו, אם הייתי נותן לכם מאמר של 3,000 מילה, ואומר שיש לכם 25 דקות לקרוא אותו, ללמוד אותו ולהבין אותו, יכול להיות שלא הייתם מתלהבים מזה, אבל כשאתם מאזינים לפודקאסט, זה לא בעיה. אלפי מילים אתם שומעים ונהנים ויכולים גם לשטוף כלים או לשחק תוך כדי, כי לשמוע, הרבה פעמים זה יותר קל מלקרוא. וילדים יודעים את זה מצוין. יש ילדים שמאוד אוהבים לקרוא. יש כאלה שלא. יש הרבה ילדים שיהיה מאוד קשה לגרום להם לקרוא משהו, וזה לא כי הם לא חכמים, זה פשוט כי לקרוא זה לפעמים קשה, בפרט לילדים שסובלים מליקויי למידה כלשהם. יש הרבה מאוד ילדים שמאוד מתקשים לקרוא, אבל אין להם שום בעיה להקשיב. פרויקט האודיובוקס, ספרי השם הישראלי, נועד בדיוק לזה. את המיזם הזה הקים פסיכולוג חינוכי ובן אדם מגניב באופן כללי בשם רשי קור, שבעצמו יש לו קושי בקריאה, ושנים פגש תלמידים שסיפרו לו כמה שהם שונאים לקרוא, ורצה להראות להם את מה שהוא בעצמו גילה, שלדבר הזה יש פתרון. ספרי אודיו. המיזם הזה כולל ספרי קריאה מוקלטים שהזמינים בחינם עבור 100,000 תלמידי החינוך המיוחד והשילוב בארץ. והמטרה היא שגם ילדים שמתקשים בקריאה יוכלו לחוות ספרים ולקבל את כל מה שהם נותנים. ידע, אוצר מילים, כיף. כבר היום יש מבחר קטן של ספרי קריאה להאזנה, כולל צ'רלי בממלכת השוקולד ולאסי חוזרת הביתה, כשהמטרה היא להגדיל את הפרויקט בהרבה, שיהיה מבחר גדול יותר של ספרים, עם אתר ועם אפליקציה לתלמידים שיוכלו להאזין בנוחות ופלטפורמה למורים, כדי לעקוב אחרי ההתקדמות של הילדים. יופי של דבר. עכשיו, הפרויקט הזה צריך אתכם. נכון לעכשיו, כלומר במהלך דצמבר 2019, מתנהל קמפיין גיוס המונים למען הפרויקט, ואנחנו מאוד נשמח אם תוכלו לעזור. תרומה קטנה תתקבל בברכה, תרומה גדולה תתקבל בברכה עוד יותר, התרומות מוכרות להחזר מס, ועוד אפשרות לתרום היא לקנות כרטיס לאירוע שיתרחש ב-21 בדצמבר, וכולל גם הרצאה של דורון פישלר. מעניין. חפשו פרויקט ספרי האודיו, או תיכנסו לאתר audiobooks.org.il, ותקשיבו טוב. תודה.
יופי, הגענו לסיכום, אז תמיד אנחנו אוהבים פרקים של שאלות ותשובות, זה ככה מפעיל אותנו, מחבר אותנו איתכם. חן, מה אולי תתחיל?
בוא נתחיל. בעצם לקחנו כמה נקודות שלדעתי הן בין החשובות מהפרק, או אפילו תוספות שיש לי, לסיום ככה, לעטוף הכל. אז נקודה ראשונה, דגש על השם שלכם, שלדעתי זה באמת הכי חשוב. הבנה של השם שלכם זה איך לעזור לאנשים אחרים, לעזור לך. תחשוב, אם אפילו מוכר סנדוויץ'ים בחנות, ידע שאתה מתכנת ומה אתה עושה בצורה מספיק טובה, שהוא ישמע שמישהו צריך מתכנת, הוא יגיד. וזה עוד מקרה קטן, תחשבו על מקרים קרובים. 2. שקיפות ויחסים עם הלקוח. הכל מתחיל מהשיחה הראשונה, אל תתעלמו משום סימן שנראה לכם מוזר, כמו במערכות יחסים בגדול. 3. לא דיברנו על זה בפרק, אבל זה מה שאני רוצה להוסיף. על כמה פרויקטים לעבוד במקביל. בעצם יש נטייה לפעמים שאתה מתחיל עם מגל, פתאום וואו, שני פרויקטים, 3, 5, אני יכול להגיד שהגעתי לפעמים, וגם עכשיו אני לפעמים חוטא בזה, 5 פרויקטים מקביל, ואז פתאום נורא קל להעביר לסופש, או לקום ב-5 בבוקר ולעבוד על פרויקט, או בערב, זה מה זה מסוכן, ואתם, זה כמו שיש חוב טכני על הקוד, זה חוב טכני על העיפות שלכם, וזה די גומר אתכם, והקונטקסט סוויצ'ינג הזה הוא גובה מחיר, הוא עלול לאט לאט להוריד מאיכות של לקוחות, בעיניי, אתה יודע, אתם יודעים, כל אחד לומד על עצמו, אבל אני חושב שיותר מ... שני לקוחות מרכזיים גדולים ואולי כמה קטנים, זהו. אחרת זה באמת מסוכן. דבר נוסף, קולגות. אם אתם טובים, אין לכם תחרות באמת עם האחרים. יש מספיק לכולם. תכירו את המתחרים שלכם דווקא. או ליתר דיוק, הקולגות הפרילנסרים שלכם. תעזרו להם שהם צריכים. תפנו אליהם לקוחות, תשבו איתם לבירה. כעצמאים אתם בודדים, למרות כל החופש והגמישות, אין סיבה לא להתחבר ביחד עם אחרים, אפילו רק כדי לשבת יחד או ללמוד אחד מהשני ברמה האישית מהמקצועית. דבר אחרון, אל תרימו את האף שלכם, גם שמצליח לכם, אל תשכחו כמה היה קשה בהתחלה וכמה יכול להיות קשה, ותמיד תעזרו לאלה שאולי טיפה למטה או בתקופה פחות טובה. זה ממש חשוב להיזהר מהקטע הזה.
מצוין, וכמה נקודות קטנות שלי, אז מה שמתחבר לתמחור שדיברנו עליו בפרק, תדעו את הערך שלכם ושל המומחיות שלכם. בסופו של דבר, אם אתם מגיעים מתחום שהוא לא רגיל והוא מיוחד, ומישהו שהוא ברגע שהוא מצא אתכם מרגיש שהוא מצא זהב, הוא כנראה גם יסכים לשלם יותר, תנסו לקרוא גם אותו, ואל תיתנו הערכות חסר ליכולות שלכם, כשאתם מתחילים לפעמים זה בסדר קצת, אבל בהמשך תשימו לב שאתם לא מעריכים את עצמכם בחסר, כי זה חבל. עוד נקודה זה אקורדיון.
מה זה אקורדיון?
מה זה אקורדיון? לכן היה סקרן. אז אני רואה הרבה פעמים את היומיום שלכם כעצמאים, כסוג של אקורדיון. יכול להיות שבהתחלה אתם עם מעט פרויקטים, והם יושבים לכם ככה על יום או יומיים בשבוע, והאקורדיון שלכם מעוך כזה, אבל תשימו לב שהרבה פעמים הוא ילך ויתארך, ויהיו לכם עוד ועוד 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 לקוחות, ואתם צריכים לדעת עד כמה למתוח אותו כדי שלא ייקרה. כלומר, אם אתם כבר יושבים ב5 ימים בלילה, והנה פתאום זה גם נכנס קצת לסוף שבוע, ואתם יודעים, זה כאילו עוד לקוח, והוא הציע לי הצעה מעולה, ואני מאוד רוצה לעבוד איתו, אבל תשימו לב שאתם לא קוראים את האקורדיון.
נשמע לי קצת כמו הסיפור של עודד.
כן.
הוא קרא את האקורדיון ממש.
כן, אז הוא קרא בכיוון ההפוך.
כן, כן.
אז תראו שאתם לא מאמיסים על עצמכם יותר מדי, ואתם יודעים להגיד גם לא מתי שצריך. עוד דבר שמאוד חשוב לבעיניי בתור פרילנסר זה תכנון מראש. כדאי שפעם תשבו, תסתכלו רגע, תצאו רגע מהקוד, תצאו רגע גם מהחלק העסקי, ותסתכלו איך אני נראה בעולם ואיך אני כאילו מתכנן קדימה להגיע לאיזושהי מטרה שלי. יש אנשים שהמטרה שלהם תהיה לעבוד יומיים בשבוע באיזשהו שכר שמספיק להם לכל השבוע, ויהיו כאלו שירצו פשוט להגיע למקסימום שהם יכולים מבחינת הערך. תקחו את הזמן הזה לשבת עם עצמכם. ונקודה אחרונה ככה שמתחברת להתחלה של הפרק, אין לכם המון מה להפסיד כשאתם הופכים להיות פרילנסרים. מקסימום אתם תמצאו עבודה כנראה די מהר אם אתם במצב הזה. לא הצלחתם, לא נורא. אז אני ממליץ לכל מי שככה שוקל לעשות את הצעד הזה, לספוג קצת בהתחלה את זה שהוא ירוויח פחות, אולי זה יתאים לכם, ואם לא, אתם יודעים, השוק היום יחסית חם ולא קשה כל כך למצוא עבודה. אז אני חושב שסיימנו.
תודה שהייתם איתנו עד עכשיו. אנחנו רוצים להודות לצוות רשת עושים היסטוריה. איתמר סויסה, עורך התוכנית, רן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, שרה סילבצקי, מנהלת הקהילות, ואביב שם טוב, מנהל המחירות. האזינו לנו באפליקציית רשת עושים היסטוריה, או באפליקציית הפודקסטים הקרובה לביתכם. להיכנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו, חשוב מאוד, עושים תוכנה, קהילת מפתחים ומפתחות. עכשיו בדיוק רץ סקר הפודקסטים של גיק טיים השנתי, מוזמנים לחפש ולהצביע לנו שם, לעושים תוכנה ולפנק, וגם לעוד פודקסטים ברשת שאתם אוהבים כמובן. יש לכם עוד שאלות לפרקי המשך, נשמח לשמוע, שמעתם משהו שדעתכם היינו צריכים לעשות אחרת, דברו איתנו ישירות, יש לנו פייסבוק, לינקדאין, כל דרך שנוכל לכם. בשביל שנוכל ונמשיך לעשות את זה, אנחנו קוראים לכם לספר על הפודקאסט, לחברים שלכם, לבוס בעבודה, ולכל מי שאתם חושבים שירצה לבוא ולפרסם בפודקאסט, ועל הדרך גם לתמוך ולעזור לנו. תודה אחרונה לכם, המאזינים שלנו, שאתם מקשיבים לנו ושולחים לנו מדי פעם תודות. חן פלדמן ועמית בנדור, נתראה בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.